שלום לכולם, שלום לכולן, ערב טוב. קמצן אחד שלא מוציא אגורה על אשתו, יוצא איתה לסיבוב ברחוב. הם עוברים על יד חנות בסמים. נודף החוץ הריח משגע, היא מנסה לרמוז לה, היא אומרת, איזה ריח מדהים מהחנויות פה. הוא אומר לה, מצוין, אז בואי נעשה עוד סיבוב בחוץ. אין היום לצערנו מקובלים גדולים, כמו בדורות הקודמים, אבל אם היה בשנה האחרונה מקובל גדול בעולם, והיינו שואלים אותו איך עוצרים את הקורונה, מה עושים כדי לעצור מגיפות, מה הנשק, מה הכלי שמרגיע כעס אלוקי, שמחבר ויוצר קשר בין העולם הזה לעולם העליון, הוא היה אומר מילה אחת, ריח, קטורת. צריכים להדליק פה קטורת, להפיץ את ריח הקטורת, זה כוח נעלה. שמושך את הקדוש ברוך הוא אלינו. זה כוח הריח, זה כוח שמשכך כעסים, שמפיג אכזבות, שמחבר בין הלבבות, מחבר בין הנפשות, זה היה מחבר בין העולם הזה לעולם הבא. יש על זה סיפור בזוהר שנזכיר עוד מעט, שזה כבר היה אחרי החורבן, והייתה מגפה נוראה, ורב אחא, מחכמי הזוהר שהיה באותה העיר, אמר לומר פיתום הקטורת, לומר את הטקסט שמלמד איך להקריב קטורת, ועצם האזכור של הריח הזה, של הארומה הזו, של החוש הרוחני הזה, עצם האזכור של הדברים מחבר בין העולמות ומחבר מושך את הקדוש ברוך הוא אלינו. ברגע הכי אינטימי בשנה, ברגע הכי קדוש, הכהן הגדול נכנס לבד לקודש הקודשים. חיבור של המקום הכי קדוש, הזמן הכי קדוש עם האדם הכי קדוש. הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים. מה הוא היה עושה? הוא היה נכנס עם מחתה ביד אחת, מחתת גחלים ביד אחת, עם אבקת קטורת ביד שנייה, מניח את המחתה על הרצפה, מפזר עליה, מפזר על הגחלים את אבקת הקטורת, ולא היה יוצא עד שהריח היה מתאמר ומתפשט בחדר. והריח הזה, הסוד של הריח, הוא זה שמחבר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ומה שננסה היום להבין, א', מה בכלל הסגולה של הריח, גם בין בני אנשים? איך ריח מחבר בין אנשים? למה הסוד של האוהבים הוא תמיד מלווה בריח כמו שנראה? לפני שה... נשים הולכות לאחשוורוש, הן עוברות תהליך שלם של שנה בתמרוקי הנשים. והעיקר ננסה להבין, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, מה סוד תרכובת הקטורת, מה אומר הריח הזה? הרי לכל ריח יש סיפור, לכל ריח יש אופי, כל ריח אומר משהו, רומז משהו, מעורר רגש אחר. מה שננסה היום להבין, באמת רעיון נפלא ועצום, מה הסוד של ריח הקטורת, מה הוא מעורר למעלה, מה הוא מפיץ למעלה, מה הוא מעורר למעלה, איזה סוג של ניחוח. וככה כל אחד מאיתנו שצריך לפעמים לשכך איזה כעס, ידע איך הוא צריך להדליק את הקטורת שלו, מה הוא צריך להדליק אצלו בבית, להפיץ את הריח הפרטי שלו, כדי לעורר את אותו נחת רוח. קודם כל בואו נתחיל מהאדם. מה הסוד של הריח? אנחנו יודעים שאין בעולם שום תענוג כתענוג הריח. לריח אי אפשר להישאר אדיש. הרבה מאוד אנשים שיכולים לעבור ברחוב, ולא לא להגיב למה שהם רואים, לא להגיב למה שהם שומעים, להיות אדישים. אבל להיחשף לריח ולהישאר אדיש אי אפשר. ריח מטמטם את הנפש, ריח מטמטם את הנשמה, ריח מטריף, בין אם הוא ריח טוב, בין אם הוא ריח שמעורר סלידה. אי אפשר להישאר אדיש לריח. קראתי מחקר על מדענים שרצו לבחון עד כמה הריח משפיע על החשיבה שלנו, על ההתנהגות שלנו. הם אספו 22 סטודנטים בצורה אקראית, חילקו אותם לשני חדרים, בלי שום הבחנה בין המינים, בין הגילאים, פשוט אספו בצורה אקראית מהדשא של המכללה, מי שהסתובב שם. חילקו אותם לשני חדרים. בחדר אחד הם הכניסו דלי עם תרכיז הדרים, תרכיז ניקיון, בריח הדרים, מעול במים, שכמעט לא מרגישים אותו. ובחדר השני הם לא שמו כלום. פה 11 סטודנטים, שם 11 סטודנטים. לשניהם, לשתי הקבוצות, הם נתנו לאכול ביסקוויטים, שהם מפזרים פירורים. ועם הצלימה נסתרת, הם עקבו אחריהם לראות אחרי התגובות שלהם. אלה שישבו בריח, בחדר עם הריח של הניקיון, עם הריח של ההדרים, פשוט התאמצו לא ללכלך. ישבו ככה עם יד תחת הביסקווית, אספו את הפירורים תחת השולחן, היו רגישים ליצור סביבם, סביבה סטרילית, סביבה נקייה. אחרי זה נתנו להם שאלון, מה הם מתכוונים לעשות במשך היום. אלה שישבו בחדר עם הריח, כתבו כמה פעולות בתוך כל הפעולות שקשורות לניקיון. אם אמצע זמן אני אנקה את החדר היום, אם אמצע זמן אני אלך לעשות כביסה. ריח משפיע עלינו בתת מודע, אפילו אם הוא ברמה כזאת נמוכה, שלא מרגישים אותו, הם לא ידעו שהם יושבים בחדר עם ריח. עצם ההיחשפות לריח, הוא משגע אותנו, הוא משפיע על התודעה שלנו. המשנה, חז"ל, חכמים אומרים הגדרה מדהימה, ובאמת התאמצתי להבין את זה מבחינה מדעית, מה הם מתכוונים, והיום אנחנו מאוד מאוד מבינים את זה, כי היום יש הרבה מחקרים כבר על הריח, מה שלא היה בעבר. הגדרה מדהימה על הייחודיות של הריח. הם אומרים לך, ריח, הנשמה נהנית ממנו. ריח הוא החיישן של הנפש. ריח הוא הצינור והחיבור בין הנפש לעולם הזה. הרי יש לנו חמישה חושים. יש לנו ראייה, שמיעה, מגע, טעם וריח. ארבעה חושים מדברים לגוף, לא לנפש. הנפש לא מתעניינת במה שהיא רואה פה, היא לא מתעניינת במה שהיא שומעת, היא בוודאי לא צריכה אוכל, והיא בוודאי לא ממששת, שזה החוש הכי פיזי. מה כן מושך את הנפש לעולם הזה? מה מעורר רגשות של חיוניות, של אהבה, של שמחה, של הנאה, של סלידה? מה מעורר זיכרונות? מה מזכיר לנו את ריח הבית של סבתא, את הריח של המושב, את הריח הניקיון של אמא, אבקת הכביסה של אמא? מה מעורר זיכרונות? ריח. ריח זה חוש כזה, חוש רוחני, אומרים חז"ל, הוא לא מדבר אל הגוף. או שהוא מדבר גם אל הגוף, אבל הוא לא מדבר רק אל הגוף, הוא מדבר אל הנפש. ריח חודר פנימה אל תוך המוח ומעורר מיד רגשות. רגש של התלהבות, רגש של ייאוש, רגש של פינוק, רגש של התמסרות. כל ריח עם הסוג שלו, אנחנו יודעים שלכל בושם יש את הסוג שלו, את האופי שלו, את הסיפור שלו. כל ריח מעורר משהו אחר על כל הספקטרום של הריחות. אבל ריח פונה פנימה, ריח מספר סיפור ופונה פנימה אל תוך הנפש. נקרא את ההגדרה הזו בחז"ל וננסה להבין אותה מבחינה מדעית, איפה זה עומד בחיים שלנו. אומרת הגמרא בברכות מ"ג ב', מניין שמברכים על הריח? אדם נהנה מבשמים, יבוא יגיד אי אפשר לברך על זה, למה? כי הריח הוא לא ממשי. הריח הוא היחיד בעולם שאי אפשר לצלם אותו, אי אפשר להקליט אותו, אי אפשר להוכיח אותו, הוא לא ממשי. צריכים מעבדה בשביל להוכיח באמת שהופץ פה את הכימיקלים האלה של הריח. אנחנו לא רואים את זה בעיניים. אז יבוא אדם ויגיד, על ריח לא מברכים. מברכים על הנאה ממשית שאפשר לראות אותה, על כוס מים, מברכים. ריח זה מדי רוחני, זה מדי ארטילאי, זה מדי מופשט. אנחנו לא מברכים על סוג כאלה כסוג כזה של הנאות. אחד יריח, אחד לא יריח. אומרת הגמרא לא נכון. יש לי הוכחה שמברכים על ריח, שנאמר בפרק האחרון, המילים האחרונות בתהילים, הפסוק האחרון בספר התהילים, כל הנשמה תהלל כהללוקה. הנשמה מהללת את הקדוש ברוך הוא, מברכת. אבל על מה הנשמה מהללת את הקדוש ברוך הוא? היא לא אוכלת, היא לא שותה, היא לא רואה, היא לא שומעת. אז על מה הנשמה מברכת את הקדוש ברוך הוא? היא עוברת חיים שלמים, לא נהנית כלום. אז על מה היא צריכה לברך אותו? ברכה מברכים על הנאה. על מה היא מברכת אותו? מכאן שמברכים על ריח. כי ריח זה משהו שגם הנשמה נהנית ממנו. ריח זה משהו שגם הנפש נהנית ממנו, הוא נכנס פנימה. מניין שמברכים על הריח שנאמר כל הנשמה תהלל כה. איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו, ואין הגוף נהנה ממנו, הווה אומר זה הריח. אז יש לנו הגדרה בחז"ל, שחמשת החושים נחלקים לשתי קבוצות. ארבע חושים ואחד. ארבע חושים פיזיים, בשריים, גופניים, וחוש אחד שהוא רוחני. לא רואים אותו, לא שומעים אותו, והוא גם נכנס פנימה, נכנס אל תוך הנפש, אל תוך המוח. עכשיו בואו נברר את זה מבחינה מדעית על מה חז"ל התכוונו, חז"ל דיברו בשפה שלהם. מה אנחנו יודעים היום? קודם כל, כמו שאמרנו, ריח לא רואים. ב', העוצמה של הריח. מריח אי אפשר להתעלם, ריח נכנס ישר לתוך המוח. ג', ריח מעורר רגשות. אוכל מעורר הנאה. אוכל לא מעורר געגוע, בדרך כלל, אם זה לא אוכל של סבתא או משהו. אוכל רגיל מעורר הנאה, מעורר... אתה אוכל סטייק, אני לא יודע מי שאוכל את האוכל הזה. זה מעורר בו הרגשה גופנית. ריח לא מדבר בכלל אל הגוף. ריח לפעמים מעורר בכי. ריח לפעמים מעורר שמחה. ריח מעורר געגוע. ריח מעורר רגשות. כמה דוגמאות לזה? מי שהיה, לא צריכים להיות, בכל מיני מקדשים בעולם. מה עושים שם באותם מקדשים, בעוד דובר שם, אם אסור כמובן להיכנס לשם? מפיצים כתורת. זה ריח כזה ששולף את האדם מהגשמיות שלו. זה ריח שגורם לאדם לרצות לא להיות פה. לתת לו איזושהי אווירה תמירה, איזושהי אווירה נשגבת, ששולפת אותו מהחומר. מה אנחנו עושים במוצאי שבת? את הדבר ההפוך. אם הריח של המקדשים, של הקטורת, נועד להוציא את האדם מהעולם, מה עושים במוצאי שבת? הריח מחזיר את הנשמה לעולם. מוצאי שבת, כל אדם חווה שביזות של מוצאי שבת, דיכאון של מוצאי שבת. הוא רוצה את השלווה של שבת, את הרוגע של שבת, את ההתרוממות של שבת. הוא לא רוצה לחזור לחיים. הוא שוכב על הספה במוצאי שבת, לא רוצה לעשות הבדלה, לא רוצה להתחיל את החיים, לא רוצה להתחיל שבוע. מצאו חז"ל פיתוי לפתות את הנפש. פיתוי לגרות את הנפש לחיות. מה הפיתוי? ריח. אנחנו לוקחים את הפסמים ונושפים, והריח אומרת, והנשמה אומרת, וואו, יש לעולם הזה מה להציע. יש לעולם הזה, יש סיבה לחיות, יש פה ריח טוב. פעם היו מעוררים אדם מאלפונו עם ריח. אם היה, אולי זה עד היום קיים. אנחנו יודעים שביום הכיפורים בצהריים, כשאנשים כבר מחשבים את קיצם לאחור. מסתובב יהודי בבית כנסת עם איזשהו אפרסמון או תפוח עם פסמים עליו, להחזיר אמוניה, כל מיני חומצות ותרכיזים כדי להחזיר את הבן אדם לחיים. ריח הולך פנימה, ריח לא הולך החוצה. והדבר האחרון שאיתו התחלנו, ריח הוא השפה של האוהבים. אנחנו, כמו שאמרנו, הנשים בדרך לארמון המלך עוברות קודם במסלול של שנה של תמרוקים. קלה, מה הסמל של הקלה? הסמל של הקלה גם בחזל, זה הבושם. כשחזל רוצים להגיד עד כמה הקטורת שנדבר עליה הייתה כל כך משמעותית, מה הביטוי? הם אומרים, קלות בירושלים לא היו צריכות להתבשם. כי הריח של הקטורת היה כל כך חזק, הריח את כל ירושלים, שקלות לא היו צריכים להתבשם, כולם נהנו, לכולם היה טוב. היה ריח שהתפשט באוויר. אגב, היום, הפיתוי הכי טוב בחנויות, בחנויות תכשיטים, בחנויות סולידיות, בחנויות זה, מכונות של מפיץ ריח. העולם קלט היום את הדבר הזה. אתה נכנס, הריח מושך אותך להישאר שם. אתה נרגע, אתה נהיה קצת מסומם, אתה לא שם לב כעת לארנק שאתה מוציא מהכיס, אתה נהיה, הכל נהיה אצלך יותר קל ויותר פשוט. הריח, אגב, חשבתי למה באמת הריח קשור לקלות, הריח קשור לחתונה. מה הרעיון? אולי זה הסיבה, אני לא יודע. כי הריח מפתה את הנפשות להתחבר. עומדים שני אנשים זרים. יש פחד, יש ריחוק. מה מפתה את הנפש להתחבר עם נפש אחרת? אהבה, זה שתי נפשות שהופכות להיות אחת. אהבה בגימטריה אחד, זה שתי נפשות שהופכות להיות אחת. מה מפתה את הנפשות להתחבר? זה הפיתוי הזה של של הריח, של הבושם, שהקלה מתבשמת, לחבר את את הנשמות. והדבר הכי מעניין, מה באמת הסיבה לכוח הזה של הריח, לחושניות הזו של הריח, שהוא כל כך נכנס פנימה? אז למדע יש הסבר מאוד יפה על זה, אבל גם לתורה יש הסבר מאוד יפה על זה. ההסבר המדעי לרוחניות של הריח, לעליונות של הריח, הוא מאוד פשוט. הריח לא עובר את התלמוס. יש לנו מאבד, שהוא מאבד את החושים, את הקליטה החושית בדרך למוח. הריח לא עובר, האף קשור ישירות למרכז המוח. אז זה פשוט נכנס פנימה ישירות, הוא לא עובר, הריח לא עובר שום עיבוד ושום תרגום בדרך עד למרכז המוח. זה דבר אחד. דבר שני, האזור של הריח במוח הוא אותו אזור של הרגשות ושל הזיכרונות. לכן לריח יש כל כך הרבה רגש, ולריח יש כל כך הרבה זיכרונות, וריח עטוף בכל כך הרבה ארומה אישית, בארומה של חוויות, בארומה של תגובות נפשיות, כי זה מגיע לאותם מקומות במוח. אז זה ההסבר המדעי. אבל יש הסבר, לא יודע להגיד לו קבלי, אבל פנימי מאוד מאוד יפה, שכתוב אצל אחד מגדולי המחברים החסידיים. יש ספר שנקרא בני יששכר. היה רבי צבי אלימלך מדינוב, אחד מגדולי האדמו"רים והמחברים החסידיים, והוא כותב רעיון מאוד יפה. הוא אומר, הריח לא התקלקל. הריח זה החוש היחידי שלא היה מעורב בחטא עץ הדעת. כשחווה לקחה את הפרי ליד, היא מיששה אותו, היא ראתה אותו, היא שמעה את הנחש והיא טעמה ממנו. לא כתוב שהיא הריחה ממנו. אף שבוודאי לפרי היה ריח, היא לא הריחה, לא כתוב שהיא הריחה, כי נחמד הוא למראה ותאווה הוא לעיניים. היא נגעה בו, היא מיששה אותו, היא ראתה אותו, היא הקשיבה לנחש, היא נגזה ממנו. היא לא הפעילה את הקולטנים של הריח. אז הריח לא התקלקל, הריח לא התבהם, הריח נשאר צינור ישיר אל הנפש, נשאר נקי דוך שמחבר את האדם בלי עיבוד, בלי תרגום, ולכן מריח אי אפשר להתעלם, ולכן לריח יש שפה, ולריח יש אופי, ולריח יש סיפור, ולריח יש רגש, ולריח יש צבע, מה שאין לכל החושים האחרים. הריח הוא באמת מאוד מאוד מרומם ומאוד מאוד נעלה, אז זה ביחס לאדם, נקרא את זה בפנים, כמה מקורות ביחס לאדם, ואחרי כל זה אנחנו שואלים, אבל מה זה קשור לקדוש ברוך? לא כתוב שהיא הריחה. לא כתוב, כתוב שהוא היה יפה ונחמד הוא למראה ותאווה הוא לעיניים, אבל לא כתוב שמה היה הריח שלו. אף שאם זה היה, נגיד שיש דעה בחזל שזה היה אתרוג, אז היה לו בוודאי ריח טוב. גם אפילו לתאנה יש ריח, לכל פרי, מה שזה לא יהיה, יש איזשהו ריח. אפילו תפוח, ולא ניכנס עכשיו אם זה כן היה תפוח או לא היה תפוח, שאף אחד לא יכנס עליי. אפילו אם זה היה תפוח, גם לתפוח יש ריח. אגב, סליחה שאני מזכיר את זה פה, כי הרי ביהדות הרוב אומרים שזה לא היה תפוח, למרות שפעם מישהו שלח לי בקור אחד יהודי שאולי כן. אבל על כל פנים, אנחנו בליל ראש השנה, אני עכשיו נזכר, אנחנו מתחילים כבר להתקרב לראש השנה, אז תזכרו את זה. יהיה אפשר לחזור את זה בשולחן הסדר, בליל ראש השנה. בראש השנה אנחנו אוכלים תפוח בדבש. למה דווקא תפוח? למה לא גויאבה בדבש? למה לא שזיף? למה לא מלון בדבש? למה דווקא תפוח? דבש, אני מבין, שיהיה מתוק. אבל למה תפוח? יש הרבה הסברים. ראיתי פעם הסבר מאוד יפה בבן איש חי, שבתפוח יש את שלוש הסגולות. גם טעם, גם ריח וגם מראה. הוא גם יפה. יש בו גם טעם וגם ריח. ויהודי בליל ראש השנה מבקש שלושה דברים. בנר חיה ומזונה, הוא מבקש ילדים, הוא מבקש בריאות, הוא מבקש פרנסה. כנגד זה הוא לוקח את התפוח שיש בו שלוש סגולות, כסמל לבריאות, לילדים ולפרנסה. לשלוש הבקשות שלו, ואת כל זה הוא תובל בדבש, שהכל יהיה הכל יבוא מתוק, והכל יבוא כמו שצריך. על כל פנים, טוב, סטינו לחלוטין. הנקודה היא אם כן, לריח יש איזושהי ייחודיות על פני ארבעת החושים האחרים. הוא ישיר, הוא עוצמתי, הוא נפשי, הוא רוחני, הוא מעורר את הנפשות לדבוק זו בזו. ואחרי כל זה אנחנו שואלים, זה מאוד יפה לגבי האדם, אבל מה זה קשור לגבי הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מריח את הקטורת, הוא נהנה מהקטורת, זה נשמע כל כך נמוך, זה סמל יפה בשביל לרגש אותנו. אבל משה רבנו לא אומר שזה סמל בשבילנו, כמו שעוד מעט נקרא מהרמב״ם שמצמצם את כל העניין. משה רבנו אומר, המילים, כמעט המילים האחרונות ששמענו ממנו, ישימו קטורה באפיך וחליל אל מזבחיך. ברך השם חלו ופועל ידיו תרצה. למה הקדוש ברוך הוא מברך אותנו? כי אנחנו שמים קטורה באפו. כי אנחנו מושכים אותו עם ריח הקטורת, אנחנו מפתים אותו עם ריח הקטורת להימשך אלינו, להתחבר אלינו, ואנחנו שואלים את השאלה הפשוטה, מה הוא צריך את הריח, ובעיקר, מה הסיפור, מה האופי של ריח הקטורת, מה אומר התרכובת הנפלאה הזאת, מה אומרת התרכובת הנפלאה הזו, שהיא עושה משהו למעלה, או מחוללת איזשהו שינוי למעלה, שגורם לא להסתכל עלינו, להימשך עלינו ולחפר לנו, לחפר לנו בקודש הקודשים, ביום הגדול והמחפר של השנה. אז בואו נקרא בזרזות כמה מקורות ונתחיל. אמרתי שחז"ל מתחילים, שהגמרא מתחילה, שהריח הוא החוויה של הנפש. הריח הוא החיישן של הנפש, הנפש לא רואה ולא שומעת, הנפש מריחה, הנפש נושפת, ולכן היא רוצה להיות פה. היא מחפשת ריח, זאת ההנאה שלה. מה הביטויים של זה? אז הנה כמה ביטויים. א', כולם יודעים, אומר הרמב״ם בהלכות שבת פרק כ"ט, למה אנחנו מריחים בבשמים במוצאי שבת? למה לוקחים אור, לוקחים נר? אני מבין, כי האור נברא במוצאי שבת. אבל למה לוקחים בשמים? שהנפש דואבת ליציאת שבת, לפיכך מסמכים ומיישבים אותה בריח טוב. אתה רוצה אנרגיה? אתה רוצה חיוניות? אתה רוצה לאהוב את החיים? רק ריח. מה מחזיר את החיוניות, את האנרגיה, את הנפש? לא את ההנאה הפיזית, לא את ההנאה הגופנית. לפעמים יש לאדם הנאה גופנית, אבל אין לו חיות, אין לו שמחה, אין לו אנרגיה פנימית. אתה רוצה אנרגיה פנימית במוצאי שבת? ריח. זה מושך את הנפש לעולם הזה, ריח הבשמים. אותו דבר, באסתר ובהגיע אותו נערה ונערה לבוא אל המלך, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן שישה חודשים בשמן המור ושישה חודשים בבשמים. ואותו דבר אומרת הגמרא ביום על המתת, קלה בירושלים אינה צריכה להתקשט מריח הקטורת. זאת אומרת, הסמל של קלה זה ההתקשטות, זה הביסום. כי הכוח של הביסום זה לחצות על הפער בין הנשמות, זה לפתות את הנשמות להתחבר. ואומר בנו של בעל התניא, האדמו"ר האמצעי, שבעצם על המאמר הזה נבסס את כל השיעור, הוא אומר, הכוח הכי משמעותי של הריח זה להחזיר לחיים. זה להצמיד ריח חזק לאדם מתעלף ולמשוך את הנפש לעולם הזה. הוא אומר, אוכל לא יכול לעשות את זה. להפך, הוא אומר, כשאדם נמצא באילפון, האוכל הוא סכנת נפשות, האוכל יחנוק אותו. מה שיחזיר אותו לחיים זה רק ריח טוב. אומר האדמו"ר האמצעי, בנו של בעל התניא, באתרת ראש הר יום הכיפורים עמוד 74, ההפרש בין מאכל לסם רפואה. למה הוא יוצר דווקא בין מאכל לסם רפואה? כי הרי חוש הטעם והריח הם מאוד קשורים אחד בשני. היום אנחנו יודעים ש-80% מחוש הטעם זה ריח. 80% אדם מצונן גם לא מרגיש טעם. 80% מחוש הטעם בכלל בא מהאף, בכלל לא בא מהפה. אגב, בקורונה אנשים איבדו גם טעם וגם ריח, כי הקורונה הרי פגע בקולטנים של האף. חוש הטעם וחוש הריח באים ביחד. הוא אומר, בכל זאת, ביניהם גופה, הריח הוא הרבה יותר משמעותי, הוא הרבה יותר עמוק. למה? שאף על פי שהמאכל מחזק הכוחות מהראש לרגל, מכל מקום אם יקולקל איבר פנימי, אם האדם יתעלף, אם הוא יאבד את החיוניות, אם הוא יאבד את ההכרה, אם הוא יאבד את האנרגיה הפנימית, לא יועיל המאכל כלל ועד הרבה יקלקל, והרפואה מסממנים חריפים יחיו את הנפש לרפותה כסם חיים. כשצריכים לחדור פנימה, זה רק עם ריח. כשרוצים לפנות לנפש, זה רק עם ריח. ומסביר רבני יששכר למה. זה לא רק מבחינה מדעית, כי הריח קשור ישירות למרכז המוח, בלי מאבדים בדרך, אלא לא, כי הריח לא חטא בחטא צדד, בחטא האדם הראשון, אז הוא נשאר עליון, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. אומר רבני יששכר באדר, כל החושים נזכרים אצל חטא האדם הראשון, שכולם השתתפו בחטאו, ותרא האישה, ותיקח מפריו, ותאכל, וישמעו. אבל חוש הריח לא נזכר שם. נראה מזה אשר חוש הריח לא נפגם כל כך כיתר החושים, כי לא נשתמשו בו אז. על כן תמצא עד היום חוש הריח רוחני, והנפש נהנית ממנו ולא הגוף. אנחנו באמת רוצים להקדיש את השיעור לרפואה שלמה וקרובה, לבשרות טובות אצל שמואל בן מזל ואצל לימור בת זמירה בעזרת השם, שיחזרו הביתה, שיהיה הכל טוב, ויזכו לאריכות ימים ושנים טובות ביחד עם המשפחה. נתחיל. אמרנו זאת הייתה הקדמה נהדרת כשמדובר על בני אדם, אבל מה כל זה קשור לקדוש ברוך הוא? איך ריח הקטורת מתאמר למעלה, מטפס למעלה? מה הוא מספר? מה הוא מעורר? איזה רגש? הוא מעורר, הוא ממריץ, התמסרות. מה אומר ריח הקטורת? לכל ריח יש אופי. מה אומר ריח הקטורת? למה אני מדבר על זה השבוע? כי זאת הפרשה. פרשת אחרי מות, הפרשה הראשונה שנקרא, עוסקת ברובה, בחלקה הגדול, ביום הגדול והקדוש, היומה, יום הכיפורים. היום שהוא קמה האהבה בין יהודי לקדוש ברוך הוא. היום שהוא מגיע, ועיצומו של יום מחפר. יכול אדם לחטוא שנה שלמה, להכעיס שנה שלמה, אבל יש ימים שהאהבה מתפשטת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ועצם זה שיום הכיפורים מגיע, גורם לקדוש ברוך הוא להיזכר בנו בגעגוע, ולחפר ולמחול ולסלוח ולתת מחילה, ולהתחיל שנה חדשה. ואיך זה קורה? מתחילה התורה ואומרת, דבר אל אהרון אחרי מות שני בני אהרון, אחרי שהם, כמו שדיברנו לפני שבועיים, נכנסו ופרצו גדרות והגיעו לאן שלא צריך להגיע, לא משנה מה היה הסיבות שעשו את זה, כמו שדיברנו בפרשת שמיני. אתה אל תעשה את זה. אל תעבור גדרות, גם אם תואר וגם אם תסחף, תשמור על הסטריליות של המשכן, תשמור על הקדושה של המקום הזה, אל תעבור את הגבולות, חוץ מיום אחד בשנה. יום אחד בשנה בזאת יבוא אהרון אל הקודש. יום אחד בשנה מותר לאהרון להיכנס לקודש הקודשים, לבדו, לחוות את הקרבה הזו, את האינטימיות הזו עם הקדוש ברוך הוא. ולמה? כי בענן אראה על הכפורת. הוא נכנס לשם בשביל להפיץ את הענן, את הענן של הקטורת. ככה מתחילה הפרשה, וידבר השם אל משה, מובא מספר 2, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבותם לפני השם וימותו, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על אהרון, ולא ימות, כמו שקרה לילדים שלו. זולת יום אחד. פעם אחת אני מרשה לו להיכנס, פעם אחת אני מרשה לו לבוא, לא לבד, עם המחתה של הקטורת. כי בענן אראה על הכפורת, אומר רש"י, אל יבוא, כי אם בענן הקטורת ביום הכיפורים. הקטורת הייתה מורכבת מ-11 סממנים. זה היה אחד הסודות השמורים ביותר, איך מפיקים את הקטורת. הייתה רק משפחה אחת בעם ישראל שידע איך להפיק את הריח הזה. זה תרכובת של 11 סממנים, אתם יכולים לחפש במכון המקדש, יש על זה הרבה הרחבה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הם, אבל יש הערכות. סממנים שאספו אותם מכל העולם. הסבים מאוד מאוד נדירים. מים המלח עד המזרח הרחוק. על כל אחד שם יש פירוט, מאיפה הביאו את הצרים, מאיפה הביאו את הציפורן, מאיפה הביאו את החלבנה, מאיפה הביאו את הלבונה. כל אחד בא ממקום אחר בעולם. את כל הסבים האלה קדשו, תחנו, הכינו מהם תערובת, אבקה. ואת האבקה הזו היו מקטירים כל יום, בבוקר ובערב, וביום הכיפורים. כל יום היה הכהן נכנס עם מחתה עם גחלים מבחוץ, מהמזבח החיצון, שם את המחתה על מזבח הזהב, מפזר את האבקה הזו, וריח הקטורת היה מתאמר, ממלא את הבית. זה היה כל יום, בוקר וערב. ביום הכיפורים זה היה שונה אחרת לגמרי. קודם כל, רק הכהן הגדול. ב', הוא לא היה עושה את זה בקודש, אלא בקודש הקודשים. הוא היה לוקח מבפנים, מהמזבח הפנימי, גחלים, יד אחת מחתה, יד שנייה אבקת הקטורת, נכנס לתוך קודש הקודשים, מניח על הרצפה בין בדי הארון, בין המוטות של ארון הברית, מניח את המחתה שם, מפזר את הקטורת, מדליק אותה. והריח הזה הוא היעד של יום הכיפורים. הריח הזה זה הרגע הכי חשוב, הכי מעורר, הכי מחשמל בכל היום הקדוש. והיות שהקדוש ברוך הוא מחה לנו מתוך הריח הזה, מתוך הארומה הזאת, הוא יוצא החוצה ומתפלל תפילה קצרה, שכולנו אומרים אותה בסדר העבודה, שהיא בעצם הגדולה שבתפילות. תפילה מאוד קצרה כדי שאנשים לא ידאגו, כי אנשים חיכו שהוא כבר יצא, כי זו הייתה סכנת נפשות להיות בפנים, אז שלא ידבר יותר מדי, יוצא החוצה ומבקש כמה בקשות, מה היהודים מבקשים. שישאר השלטון של בית יהודה, שתהיה בריאות ותהיה פרנסה. ברכה קצרה, זה מה שהוא מבקש. גשמים, פרנסה ומלכות של בית יהודה. מתאר את זה הרמב״ם, בהלכות עבודת יום הכיפורים ד', את הרגע הכי קדוש, הכי מרומם, הכי פרטי, הכי ייחודי, בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. נוטה למחתה בימינו וכפקטורת בשמאלו. הוא מהלך בהיכל עד שהוא מגיע לקודש הקודשים. הגיע לארון, נותן המחתה בין שני הבדים, בין שני המוטות, משני צידי הארון. ובבית שני שלא היה ארון, היה מניחה על אבן השתייה, וצובר את הקטורת על גבי הגחלים, מפזר אותה בידו לפנים במחתה, וממתין שם עד שיתמלא הבית השן, וזאת המצווה, לא יוצא עד שהשן מתאמר למעלה, כי בענן אראה על הכפורת,
הוא מתפלל שם בהיכל אחר שיצא תפילה קצרה, יהי רצון מלפניך, תהיה שנה זו שכונה, שאם שנה זו תהיה שכונה, שתהיה גשומה, ולא יסור שבט מבית יהודה, ולא יהיו עמך בית ישראל צריכים לפרנסה. יש משהו בענן הזה, בריח הזה, שמעורר אצל הקדוש ברוך הוא איזשהו געגוע אלינו, איזושהי אהבה אלינו, ואהבה שמפצה על כל פשעים תכסה אהבה, אהבה שמפצה על הפשעים, אהבה שמשכיחה את הכעסים, שמשכחת אותם, ומעוררת בחזרה את החיבור ואת הקשר, את החיבור של הנפשות, שהוא יותר גבוה מכל סכסוך ומכל קושי ומכל כעס. מה יש שם? הכוח הזה של הקטורת לרפא כעסים, מגיע לשיא בעניין של עצירת המגפה. זה כבר מסופר בתורה עצמה. אחרי שקורה הסיפור עם קורח, והם מנסים להדליק את המחתות, וכולם נופלים לתוך האדמה, ועולים לשמיים, וכל העונש הגדול שקורה שמה, עם ישראל מתחיל להתמרמר. בגללכם זה קרה, אתם לא התפללתם עליהם, אתם הפלתם אותם, ואז פורצת מגפה. ואנשים מתחילים למות, ולא צריכים לספר לנו מה זה מגפה, איך אנשים ברגע מתחילים למות. אומר משה לאהרון, יש רק שיטה אחת לעצור מגפות, הקדוש ברוך הוא כועס, יש רק דרך אחת להרגיע אותו. לך לאוהל מועד, תיקח את המחתה שלך עם הקטורת, ותסתובב בין המתים ובין ההרוגים עם התמרה הזו, עם האשן הזה, עם הענן הזה. והוא מסתובב בין החיים ובין המתים והמגפה נעצרת. שואלת הגמרא, מי גילה למשה רזה? מאיפה משה ידע שהקדוש ברוך הוא כביכול נרגע מהריח הזה? רק אחד יכול לגלות לו, רק מלאך המוות. זה הסוד, זה האנטיביוטיקה למלאך המוות. אומרת הגמרא, מלאך המוות בעצמו גילה לו. כי כשמשה עלה לקבל תורה, באו כל המלאכים וצעקו, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, מה לילוד אישה בינינו, מה הוא בא לקבל תורה, התורה שייכת לנו, אנחנו שכנים שלך. ענה משה, משה ענה, דיברנו על זה. ואז המלאכים כל כך התפעלו מהתשובה של משה, כולם נתנו לו מתנות. עלית למרום שבית השבי, לקחת מתנות באדם, כל אחד מהמלאכים גילה לו סודות. את סודות הבריאה, את הסודות שעובדים למעלה. מלאך המוות גילה לו, מה עוצר אותו? מלאך המוות אמר לו, מה שעוצר אותי זה הקטורת. נקרא, ואז משה מפעיל את זה אחרי עדת קורח. אומרת הגמרא בשבת פייחת, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי שרת לפני הקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להן תשובה, ומשה ענה. מיד כל אחד נעשה אוהב ומסר לו דבר. שנאמר בתהילים, עלית למרום שבית השבי, לקחת מתנות באדם. אף מלאך המוות מסר לו. שנאמר, ויתן את הקטורת ויחפר על העם, ואומר, ויעמוד בין המתים ובין החיים. אם לא אמר לו, מנין ידע? ואיפה משה רבנו ידע את סוד הרפואה של המוות? סימן, רק מלאך המוות יכול לגלות את סוד הרפואה מן המוות. סימן שמלאך המוות גילה לו. ואנחנו שואלים, כמו שהתחלנו, מה יש בריח הקטורת שמשכך כעסים ומפיג אכזבות? לפי גדינים. באמת, שאלה שכל המפרשים עסקו בה בכל הדורות, וכרגיל כשהמפרשים עוסקים, אז יש פירושים מאוד יצירתיים לכל הכיוונים. הפירוש הראשון שהוא באמת צריך לומר, הוא הכי כתוב בתורה, צריך לומר את זה. הפירוש הראשון אומר, הוא לא ראשון בסדר, אבל אני אומר אותו ראשון, כל מה שאמרתי עד עכשיו שטויות והבלים. זה לא הריח, קדוש ברוך הוא לא מריח ולא צריך את הריח, ובכלל טיפשות לדבר בשפה הזו. זה הענן. המטרה של הקטורת זה הענן. זה הארומה הזו שמתפשטת, האש, האשן. למה? כי הענן הוא סמל השכינה. תמיד, איך אנחנו אומרים בתהילים, אנחנו אומרים את זה בערב שבת, בעמוד ענן ידבר עליהם. תמיד שמשה עולה לאוהל מועד, מה מקיף אותו? ענן. ענן זה סמל לשכינה, זה סמל לרוח עליונה. המטרה של הקטורת לא הייתה הריח. המטרה של הקטורת הייתה להעלות ענן בקודש הקודשים, וכשהכהן ראה את הענן, הוא חש איזושהי חוויה מאוד גבוהה של התעלות. הוא חש את השכינה מולו, או שהענן נועד להפריד בינו ובין השכינה. אבל המטרה, הקטורת היא לא יותר מפצצת עשן. הקטורת היא דרך להעלות ענן שיהיה מאוד יפה, שיהיה מאוד מרשים. אבל המטרה היא לא הריח, המטרה הוא הענן, הענן מייצג את השכינה. כי בענן הראה על הכפורת. מי זה הראה? אומר הקדוש ברוך הוא על עצמו. דרך הענן אני נראה איך? כי האדם צריך סימבול, האדם צריך סמלים, האדם צריך חוויות חושניות שהוא רואה אותם, בעיניים. הענן, איך מציירים מלאכים, נו? תמיד עננים כאלה, וזה מסמל את השכינה. אז
זה היה בקודש
קודשים, לא, בשבילו על כל פנים, הוא בתור הנציג של ישראל, זה הייתה חוויה של בעמוד ענן ידבר עליהם, העמוד הזה, ביום הכיפורים היה צריך להכניס מעלה אשן. זה היה תבלין מיוחד, עשב מיוחד, שהעלה את האשן בצורה מאוד יציבה, מאוד יפה למעלה, שיהיה מאוד כמור, מאוד זקור כלפי מעלה. אז החוויה הזו של הענן, התחושה הזו שפתאום החדר כולו מתמלא עשן, זה נתן לו איזושהי תחושה של אורות ולפידים, כמו שהיה באמת במתן תורה, וכבוד השם מלא את המשכן, הענן הזה. אז המטרה היא בכלל לא הריח. כל מה שאמרתי לא רלוונטי, זה לא הריח, זה הענן. מצאתי את זה גם בספר תורת המנחה, הוא היה תלמיד של הרשב"א, רבי יעקב סקאלי קראו לו, בענן הקטורת נקשר ענן הכבוד, דומה בדומה. הענן הוא משל. אבל כמובן, בוודאי שזה נכון, אבל אי אפשר להסתפק בעניין הזה. קודם כל, כי בשביל לייצר ענן, לא צריכים י"א סממנים נדירים שאוספים אותם בכל העולם. אפשר פשוט לשגר פצצת עשן. יש הרבה דרכים מאוד פשוטות לייצר, אפשר להדליק קרטון. לא צריכים בשביל זה לאסוף סגולה, נוסחה מיוחדת להפיק את הקטורת, את הריח המיוחד הזה, שרק משפחה אחת בעם ישראל יודעת. ב', זה הרי בוודאי לא מסביר את עצירת המגפות. המגפות לא עוצרות בגלל ענן, המגפות עוצרות כי הריח מרגיע. כי יש בריח משהו שמשכך, שמשיב את הנפש, שמחזיר אדם לשווי משקל שלו. וג', הרי כך כתוב בתורה, ישימו קטורה באפיך וחליל על מזבחיך, ברך השם חלו. אומר משה רבנו, הם שמים לך את הקטורה באף. זאת אומרת, כביכול, יש בקטורת משהו, לא בענן שמדבר אלינו. יש בקטורת משהו שמדבר אל הקדוש ברוך הוא. אז יש עוד פירוש, באמת שמדבר על הריח, אבל לוקח את זה לכיוון מאוד מאוד נמוך, ובאמת המפרשים מאוד מאוד מבקרים, אומרים מילים איומות ונוראות על הפירוש הזה. הרמב״ם במורה נבוכים, שכדרכו תמיד חיפש את הפירושים הכי פשוטים, אומר גם פירוש מקורי ויפה. בוודאי שהקטורת זה הריח, אבל לא בשבילו, בשבילנו. פשוט כדי לכבד, אדם מכבד מקום עם ריח טוב. אבל אם לא הריח, אומר הרמב״ם, תחשוב איזה ריח היה בבית המקדש. בית המקדש אחרי הכל היה משחטה, היה בית מטבחיים. אחרי הכל, כמה שלנו מרחוק, הנוסטלגיה תמיד עושה את זה יותר יפה. אבל בפועל, בית המקדש היה מקום ששחטו בו קורבנות. עם ריח של שריפה וריח של דם, אנשים לא מגיעים למקום כזה, מה זה היה מעורר בהם? בשבילנו, כבוד השם מלא את המשכן, הכבוד שלנו, שאנחנו נכבד את הבית, הקטורת רוממה אותנו. אבל כמובן שבוודאי, גם אם זה נכון ברמה מאוד נמוכה, בשביל הנבוכים שהרמב״ם דיבר עליהם, כל מי שיש לו חוש ריח, מחפש משהו שהוא באמת יותר עמוק ויותר נשגב. אם זה עוצר מגפות, אז זה מראה שזה לא מפתה רק אותנו. יש גם בזה משהו שמפתה את השכינה. אז צריכים להבין את העניין, ובאמת המפרשים מאוד מאוד, יש ברבנו בחיי מי שיראה, לא רציתי להעתיק. אומר מילים מאוד חריפות, אומר חס ושלום להבין את הרמב״ם הזה כלשונו וכו' וכו'. אז צריכים באמת להבין, כמו שהתחלתי, מה סוד הקטורת, מה סוד התרכובת הזאת, שעולה למעלה וגורמת לקדוש ברוך הוא, גורמת לנפש העליונה לדבוק בנפש התחתונה, גורמת הקדוש ברוך הוא להתגעגע אלינו ולרצות בנו. רוצה לומר רעיון מאוד מאוד מיוחד, שכתוב במאמר של בן של בעל התניא, מקורי מאוד, מחוץ לקופסה, אף אחד לא מצפה לשמוע את זה, אבל זה יפה לא רק בגלל הקטורת, כי אלה חיינו. כל סיפור החיים שלנו נמצא בתוך הרעיון הזה. אם אנחנו נבין למה הקדוש ברוך הוא נהנה מהקטורת, נבין איך אנחנו יכולים להדליק קטורת. לנו אין בית מקדש, אנחנו לא בית אבטינס, אנחנו לא יודעים את הנוסחה, אין לנו את הסממנים, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו בגלות, אנוכי אסתר אסתיר. אבל את סוד הקטורת, כל אחד יכול להדליק בעצמו. אם אנחנו נבין ממה הקדוש ברוך הוא נהנה, נבין שאת ההנאה הזו, את החוויה הזו, כל אחד מאיתנו יכול לייצר. והסיפור של הקטורת זה מילה אחת. הקטורת היא הפתעה. כל הרעיון של הקטורת הוא להפוך את הרע לטוב. הקטורת, הסממנים של הקטורת, הם י"א סממנים שכשלעצמם הם חסרי טעם, הם חסרי ריח, הם יבשים. יש בתוכם את החלבנה. החלבנה ריחו רע. החלבנה זה שרף שעושים ממנו זפת, ריחו רע. אבל הכהנים הייתה את החוכמה לקחת צמחים יבשים, אפצים שלא שווים כלום, וליצור מהם תרכובת נפלאה. זה הדבר שכובש את השכינה. כשיהודי הופך רע לטוב, כשיהודי מנצל הזדמנויות שליליות ומצליח להיבנות מהם, זה הרגע שאלוקים צוחק. הדבר היחיד שמושך את אלוקים אלינו, זה מה שאנחנו יכולים ליצור והמלאכים לא יכולים ליצור. את ההפתעה. בעולם הזה זה עולם ההפתעות. העולם הזה זה העולם שאדם יכול לעשות משהו שהוא לא צפוי. הקטורת זה לא צפוי. שבאו אנשים ולקחו משהו לא צפוי ויצרו כזה ריח טוב, הקדוש ברוך הוא צוחק. זה הרגע שהוא אומר, שווה לי להחזיק את העולם הזה. בואו ניכנס לתוך העניין. מה מצחיק את אלוקים? מה מצחיק את הקדוש ברוך הוא? בואו נסתכל מי הצוחק הראשון, מי המצחיק הראשון. הילד היהודי הראשון בהיסטוריה, איך הוא נקרא? הילד הראשון שנולד בטהרה, איך הוא נקרא? יצחק. מה זה יצחק? הקדוש ברוך הוא מצווה, זה הלחנה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו, בנך נולד לך, אבל שרה אשתך יולדת בן, ואיך תקרא את שמו? יצחק. מה זה יצחק? הילד המצחיק. הילד שיצחיק את העולם. הקומדיה הזאת. הילד הזה שעשה קומדיות, שהוא נולד, כל העולם צחק. ממילא לאברהם, מניק הבנים, שרה, כי ילדתי בן לזקוניו. הילד הזה היה פלא. אני שואל אתכם, תגידו לי, מי קורא לילד שלו מצחיק? אולי יש פה איזה יצחק אחד. מי קורא לילד שלו, הילד המשעשע? זה לא טוב מבחינה פסיכולוגית, לגדול כילד שההורים מיום הלידה קראו לו הילד המצחיק. מה זה מצחיק? זה לא מכובד. ולמה זה הילד היהודי הראשון בהיסטוריה? כי זה כל הסיפור של החיים שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה אתם יכולים לתת לי? אתם יכולים להצחיק אותי. למה? כי מה יוצר צחוק? מה זה הומור טוב? תבדקו את, היום יודעים את חוכמת הצחוק, חוכמת ההומור. תשאלו אנשים שכותבים הומור. מהו צחוק? צחוק נוצר מתפנית, מהפתעה. כשאתה מצפה לשמוע משהו אחד ומקבל משהו אחר, התפנית הזו היא מצחיקה אותך. כשאתה מצפה להסתכל על המציאות בדרך אחת, ובא מישהו עם צורה מקורית, מה זה הומור טוב? דרך אחרת להסתכל על המציאות. לצאת, בטח כשהופכים את זה, מוצאים את זה מפרופורציה, כמו בסטירה, כשמגזימים, כשמוצאים דברים לגמרי מפרופורציות, זה מה שמצחיק. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים למה בראתי את העולם הזה? כי העולם הזה מצחיק אותי. איך הוא מצחיק אותי? הוא יוצר הפתעות. אתם יודעים מה זה שבן אדם נמצא עם אשתו, ובא לו לא יודע מה לעשות לה, והוא בולם את הפה שלו לא לפגוע בה? אף אחד לא רואה אותו. אף אחד לא שומע ממנו. לא יודע מה הוא רוצה לזרוק. הוא רעב, והיא לא הכינה אוכל, כי גם לה אין כוח לעבוד כבר. והוא לא כועס. הוא אומר, ריבונו של עולם, היא לא חייבת לי כלום. יש דבר יותר מצחיק מזה? יש דבר יותר משעשע, יותר מרומה מזה? צחוק עשה לי אלוקים. אומר הקדוש ברוך הוא, הילד היהודי הראשון, זה כל הילדים היהודים. הם עושים לי צחוק. שיוולד ילד לאישה ב-90 ולגבר ב-99, אישה שאחרי בלוטה הייתה לה עדנה, שתחזור פתאום ללדת להיות לה אורח כנשים, זה ילד שעושה צחוקים. אומר הקדוש ברוך הוא, בשביל זה בראתי את העולם הזה. למעלה אין צחוקים, פה יש צחוקים. פה יש אנשים שנותנים לי תענוג, כי הם עושים דברים בלתי צפויים. לא יודע באיזה בדיחה לבחור, כבדיחה שממחישה את העניין הזה, אבל לא יודע, פתאום עלה לי. ילד ברוסיה קיבל עבודה, לעשות עבודה אקדמית, למה אני אוהב את רוסיה? הוא החליט להיות מקצועי, בא הביתה, שואל את אבא, אבא, למה אתה אוהב את רוסיה? אבא אומר, אני לא אוהב את רוסיה. הוא שואל את אמא, אמא, למה את אוהבת את רוסיה? אני לא אוהבת את רוסיה. הוא שואל את אחותו, למה את אוהבת את רוסיה? אני לא אוהבת את רוסיה. אז הוא לוקח דף ועט והוא כותב, אני אוהב את רוסיה כי אף אחד אחר לא אוהב אותה. כל הרעיון של בדיחה זה הככה. זה אתה מצפה למקבל משהו אחד, ופתאום יש יציאה מפרופורציות. פתאום יש תפנית שלא ציפית לה בכלל. זה הומור טוב. היכולת להסתכל על המציאות בדרך שונה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, צחוק עשה לי אלוקים. אומרת שרה, הילד שלי זה ילד מצחיק, כי זה האב טיפוס של היהודי, זה האב טיפוס של האדם. מה שיש בעולם הזה, זה היכולת הזאת להפתיע. כולנו עריפה שלה. כולנו מתחילים את החיים מנקודה מאוד מנמוכה. כולנו מתמודדים. מה עם החיים? זה להתמודד. לעבור מבעיה לבעיה. החיים זה מעבר מבעיה לבעיה. כל רגע אנחנו צריכים להתמודד עם בעיה אחרת, עם צרה אחרת. אבל כל הצרות האלה הן הזמנות לצחוק. הן הזמנות לעשות משהו מפתיע. הן הזמנות להתעלות על עצמנו ולעשות משהו לא יציב, משהו לא צפוי. אני רוצה לספר על זה סיפור. בעיניי, אם הייתי צריך לבחור שלושה סיפורים יפים בעולם, זה היה אחד מהשלושה. היה בירושלים גבר אחד, סליחה, סבתא אחת, שמאוד עשירה, שהסבא נפטר כבר והיא נשארה לבד, והיה לה הרבה כסף, הוא השאיר לה הרבה כסף. ומה היה התענוג שלה? לפנק את הנכדים. היא כבר אישה בת 80, 85, כבר אין לה יצר הרע, היא כבר לא קונה דברים. מה שהיא צריכה עכשיו זה לתת לנכדים. אז ילד צריך משהו, נכד צריך משהו, בא לסבתא. פה הוא צריך אופנוע, פה הוא צריך שכר לימוד, פה הוא צריך מעונות, פה הוא צריך שכר דירה. מה שסבתא יכולה, היא עוזרת. הפלז'ר שלה, העונג שלה, היה השעון לקלות. היא הייתה קונה לכל קלה שעון ב-20,000 שקלים. הייתה לה חנות בגאולה, הייתה הולכת עם הנכדה, עם הקלה, ומבקשת את השעון הכי יקר בחנות, והוא כבר ידע, היה שומר לה, הקליינטית הכי טובה שלו. כל השנה מחכה שהיא תבוא. הגיעה הקלה ה-20, קלת הזקונים. זה לא הייתה נכדה שלה, זה הייתה קלה שנכנסה למשפחה, שהתחתנה עם נכד. היא כבר אישה מאוד לא צעירה, היא לוקחת את הנכדה לאותה חנות בגאולה, נכנסת למוכר, אומרת זאת הנכדה, שירתת אותי באמונה, עם 20 קלות, עם 19 קלות, זאת הקלה ה-20, בעונג גדול, בסדר. הוא מוציא את השעון הכי יפה שיש לו בחנות, 23,000 שקל, שעון זהב לבן, מאותר יהלומים, מילה אחרונה. הקלה לובשת את זה על היד, נבלה, זה יותר יקר מהיד שלה הדבר הזה, זה אוטו, זה לא שעון. באירוסין היא לא לבשה את זה, אמרה זה יותר מדי בחתונה. עם כל הזה, קיצר, אתם מבינים, כמו קלה, כולם מסתכלים עליה, כולם מתפעלים ממנה, לאיזה משפחה נכנס, יפנקו אותך, משפחה עשירה וזה. אחרי החתונה, למחרת החתונה הם קמים, אוי ווי, השעון נעלם. אין שעון. ממיינים את הצ'קים, פותחים את המעטפות, פותחים את המתנות, את המזוודות, העלו את הפח, את הצפרדע מנמטה. נהייתו, נפל, לא יודעים איפה. היא עולמה חרב עליה. זה המתנה מסבתא, שבת שבע ברכות, סבתא תחפש את השעון על היד, אין שעון. הגיסות שלה, האחיות שלה, כולם בוחנות אותה הרי מההתחלה, מה היא שווה, מה היא מסוגלת. זה סיפור? בנה, זה מיליון דולר, היא איבדה שעון, לילה אחד לא יכולה לשמור על שעון, מה יהיה לילדים שלה, היא תשלח אותם עם פיג'מה לבית ספר. בקיצור, היא מתחמקת מהסבתא, מתחמקת מחמותה, מתחמקת מהגיסות שלה. חצי שנה ראשונה של החיים הלכה, בלילות היא רק חולמת על שעונים. אחרי חצי שנה מגיע הוידאו של החתונה, מגיע התמונות מהחתונה, מתיישבים יחד, יצפות, נזכר בלילה הכי יפה בחיים. יושבים מול המסך, ואתם יודעים, זה שוב מתעורר את האהבה, מתעורר הקשר, מתעורר את השמחה. והגבר אומר, בא לי ללבוש עוד פעם את הבלייזר, את הז'קט של החופה. לובשים אותו פעמיים, כשמגיע הוידאו ובחתונת הזהב, שנזכה. הוא הולך לחדר שינה, מוציא את הבלייזר, לובש אותו, משהו לוחץ לו בכיס, דוקר לו בכיס, השעון. אז אתה מטומטם. אז בגללך אני סובלת פה את החצי שנה הכי יפה בחיים שלי, בגללך הכל הלך לי. טוב, הוא כמובן קרא על הרצפה, ביקש סליחה, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, קיים את כל השולחן ערוך כמו שצריך. אבל אתם יודעים, שריטה נשארה, איך אומרים בעולם השיווק, כולם יודעים, אין הזדמנות שנייה להתרשמות ראשונה, נכון? חצי שנה ראשונה של החיים, זה עושה איזושהי שריטה. חלפו השנים, חיו יחד, מה יעשו? ילדו ילדים, חיו יחד. חלפו 25 שנה. היא הולכת לחתן את הבת שלה. נו, היא לא תבוא לחתונה של הבת עם התכשיטים של החתונה שלה. אז היא הולכת להחליף את הזהב, בזהב חדש. היא הולכת לאותה חנות בגאולה. אותו מוכר כבר ישיש, אין סחורה, הכל מאובק. הוא בא רק בשביל לא להיות בבית. יושב שם על יד המדפים. היא אומרת, אני הנכדה של האיש, של רבינוביץ', זה השעון שקניתי ממך לפני 25 שנה. תשקול אותו, תן לי את כמה גרם, את כמה סנט על כל גרם, והיתר, זה ביתר, אני אשלים לך. הוא מסתכל על השעון, הוא אומר לה, אני ידיד של סבתא שלך, השעון לא מפה. לכי איפה שקנית, תקבלי עוד כמה גרושים. מה, אני הייתי עם סבתא? היית, אבל השעון לא מפה, תבדקי. היא לא מבינה, איך? חוזרת הביתה, פותחת מגירה, מוציאה את הקופסה שלה, את הקופסה, מוציאה את הפתק החלפה, רואה שהתאריך של הקנייה זה חצי שנה אחרי החתונה. מבינה שקנה לה שעון חדש ולקח על עצמו את הפדיחה, ב-24 וחצי שנים, חי עם זה כדי לשמור על הכבוד שלה. צחוק עשה לי אלוקים. זה יש רק בעולם הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי את העולם, כי אתם מצחיקים אותי. כשאני רואה אדם שנאבק להתרכז בתפילה, לא קל לו, קשה לו, הראש לא יודע איפה הוא מסתובב. אבל הוא אומר, ריבונו של עולם, יש בי נפש אלוקית, אני אתאמץ. אומר הקדוש ברוך הוא, בשביל זה שווה לי הכל. צחוק, זה תפנית, זה לא צפוי, זה דרמה. להגיע לירח, זה לא חידוש, כמו אדם אחד ששולט במידות שלו. להגיע לירח יותר קל מאדם אחד שיתאפק ולא ירביץ כשבא לו, ויעבוד על המידות, וייתן לקדוש ברוך הוא משהו שלא קל לו. זה חידוש הרבה יותר גדול. צחוק עשה לי אלוקים, זה יש רק בעולם הזה. אומר בנו של בעל התניא, זה הסיפור של הקטורת. כל הקטורת זה חגיגה של היפוך. זה חגיגה של חידוש. בואו נראה. קודם כל, כמה סממנים היו בקטורת? 11. מה זה 11? 11 זה לא מספר יהודי. אנחנו יודעים שביהדות יש 10. 10 ספירות, 10 מאמרות, 10 הדיברות, 10 ניסיונות, מה שתרצו, 10 ציבור, אנחנו בבית כנסת, שלמות, זה 10 כוחות הנפש. מה פתאום בקטורת היו 11? הוא אומר דבר חריף מאוד שכתוב בספרי קבלה. 11 זה המספר של הקליפות, זה המספר של הסיטרא אחרא, של כוחות האופל. איך אני יודע? כי כשמשה רבנו מקלל את עם ישראל בפרשת כי תבוא, הוא אומר 11 פעמים את המילה ארור. ארור מקלי אבי ואמו, ארור, 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 11. זה המספר של האופל, זה לא המספר של הכוחות החיוביים. למה? אגב, פעם ראיתי הסבר מאוד יפה, למה? כי יש את העשר ואת הניצוץ האלוקי שנמצא מחוץ עליהם. חייב להיות ניצוץ אלוקי שיחיה אותם. אבל הוא לא יכול להיות חלק מהציבור הזה, הוא לא רוצה להיות במניין הזה של כוחות הסתרה אחרא. אז הוא נמצא מבחוץ, אז ביחד זה 11. אז קודם כל י' א' סממני הקטורת, קודם כל עשו י' א' כנגד י' א' כוחות הסתרה אחרא. אותם כוחות שלא מדברים עליהם בכלל. אבל ברגע הכי קדוש בבית המקדש, אנחנו מייצרים תרכובת של 11 סממנים כנגד 11 הכוחות האלו. ב', הסממנים עצמם, כמו שאמרנו, הם כולם עשבים, כשלעצמם באופן טבעי, יבשים, נטולי ריח, אין להם שום משמעות. אם אתה לא יודע להפיק מהם משהו, זה כלום, זה לא עשבים שאתה הולך לידם ויש ריח, ריח לימון או ריח הפרסמון, אין מהם ריח. אתה צריך להפוך אותם לריח. והדבר הכי מדהים, בין 11 הסממנים יש סממן אחד שהתורה מזכירה אותו. התורה מזכירה רק 4 סממנים. הצרי והציפור אל החלבנה והלבונה, אנחנו אומרים את זה. חזל אמרו, כמו שאנחנו אומרים בפרשת פיתום הקטורת, ו-11 סממנים היו בה. אבל התורה מזכירה רק 4, זאת אומרת שהם הכי חשובים. ביניהם גופה, החלבנה היה רבע מהכמות, 70 ענה. רבע מהכמות של האבקה היה החלבנה. מה זה החלבנה? החלבנה, לפחות תסתכלו במכון המקדש, לפי אחת האפשרויות, חזל אומרים שהריח שלו היה רע. ריח של איתרן, ריח של זפת. זה אחד מהריחות שלא מדליקים אותם בליל שבת, כי זה מפיץ ריח לא טוב בבית. זאת אומרת שהחוכמה של הקטורת הייתה לקחת זדונות ולהפוך אותן לזכויות. לקחת מספר שלילי, צמחים ניטרליים שלא נותנים כלום, ולהכניס בפנים את החלבונה שמסמלת פושעי ישראל. וליצור מזה תרכובת מדהימה שאי אפשר להישאר אדיש לריח שלה. הקדוש ברוך הוא אוהב את היציאות האלה. הקדוש ברוך הוא נהנה מההפתעות האלה, מהחידוש הזה. כשאנחנו באים, לוקחים רע והופכים אותו לטוב, לוקחים שלילה ומקדשים אותה, לוקחים בעיה ובונים עליה, מתעלים אותה עצמה לטוב, זה הרגע שהקדוש ברוך הוא צוחק. זאת ההנאה שאנחנו יכולים לתת לו. מה אנחנו יכולים לתת לו? דבר אחד אין לו, אין לו רע. אז הוא לא יכול לתקן את הרע. את זה אנחנו יכולים. לתקן רע, להביא את הרע, להביא את הטוב למקסימום. זה רק אנחנו יכולים, כי רק לנו יש אתגרים. כל הרעיון של הקטורת זה חגיגה של היפוך. והוא רומז בסוף דבריו בשורה אחת, שאתה מבין למה זה דלק ביום הכיפורים. כי זה היה רמז לתשובה. זה בא ואמר לקדוש ברוך הוא ולנו, עומד יהודי ביום הכיפורים ורוצה לשוב. אבל מה ישוב? יודע מי הוא. ולמה שהקדוש ברוך הוא ימחה לו? יודע מי הוא. באה הקטורת ואומרת לו, מה קרה? פישלת? תעשה מזה קטורת. אם לא היית מפשל, לא היה לך מה להביא. רק בגלל שהקטורת היא רעה בבסיסה, לכן היא כל כך מענגת. אז אתה עומד, לא היית צריך לחתור. אבל חטאת ואתה מרגיש ביום הכיפורים מבויש? תעשה עם זה משהו. תהפוך את זה לקטורת. קח על עצמך איזה תיקון, איזה החלטה של תוספת בגלל מה שקרה. נמצא שהפכת הזדונות לזכויות. נמצא שהזדונות לא רק שלא קלקלו, אלא בדיעבד הרימו אותך, בדיעבד הביאו אותך למקום יותר גבוה. הרעיון של הקטורת, א', משך את הקדוש ברוך הוא בגלל החידוש, בגלל היכולת ליצור טוב מכל מקום, היכולת ליצור טוב מתוך הרע. אבל זה גם משך אותנו, כי זה נתן לנו תקווה. זה אמר לנו, הקדוש ברוך הוא לא מזדעזע מרוע, הוא מזדעזע מאלה שנשארים על הרצפה. מאלה שנשברים מהרוע, מזה הוא מזדעזע. חטאת? אף אחד לא, חס ושלום, אסור לחטוא. אבל כבר קרה המצב והגעת ליום הכיפורים לא שלם? עכשיו השאלה מה הלאה? מה הלאה זה לעשות מזה טוב? זה לקבל איזושהי תוספת, איזושהי החלטה של תיקון שמרוממת את הרגע הזה ונמצא זדונות, הפכו לזכויות. הקטורת היא גם הבשורה, היא גם הסוד של התשובה. כי היא אומרת לנו שהרע הוא לא תוצאה סופית. הרע הוא תמיד מדרגה בדרך לתקן אותו, להפוך אותו ולבנות על גביו משהו שלא היינו בורים בלעדיו. בואו נקרא את היופי הזה בשני קטעים חסידיים, שני מאמרי חסידות. בראשית י' ז', לפני שאני מתקדם, אני רוצה לומר, קראתי לפני כמה שבועות סיפור, בערוץ שלי עולה גם שיעור של הרב שבתאי סלבטיצקי, השליח באנטוורפן, יהודי מיוחד במינו, והוא סיפר סיפור מקסים, כל כך יפה, שכל כך מתאים לשיעור הזה. בבורו פארק, בברוקלין, יש פה יהודים שהיו פעם בניו יורק, היו בברוקלין, יש את השכונה החרדית הגדולה, בורו פארק. יש שם בית כנסת שנקרא שומרי שבת, שומרי שבת, בית כנסת חשוב, איסקוביץ'. מכירים את איסקוביץ' בבני ברק, בית כנסת שכל היום יש בו מניינים? זה האיסקוביץ' של בורו פארק, כל היום אנשים מתפללים, מאות אנשים נכנסים, מקום מאוד יפה. חוץ מחדרי תפילה, יש שם עוד חידוש שבזה הוא ייחודי, יש שם חדר תה, עם תיונים מכל העולם. כדי שכל אדם שנכנס, לפני התפילה ייקח כוס תה, ויכנס לבית הכנסת רגוע, גם יש הרבה משולחים, הרבה אוספי כספים שבאים מהארץ, שם יש הרבה יהודים עשירים, עם טובי לב, באמריקה זה אנשים עם לב פתוח, מדינה של חסד. אז באים אנשים מכל העולם לאסוף כסף. השם באים להתפלל, שיהיה כוס תה, להשיב את הנפש, יתפללו כמו בני אדם. מה הסיפור של בית הכנסת הזה? מי הקים בית כנסת כל כך יפה עם חדרי תה? למי כל כך חשוב שאנשים ייהנו מהתפילה, שישבו ברוגע, בכיף? למי זה חשוב? מאחורי בית הכנסת הזה יש סיפור מדהים. היה בחור צעיר בבורו פארק, בחור חרדי, שיצא לפגישה עם בחורה. ולצורך שידוך, ושקע השמש, והוא לא התפלל למנחה, והוא בלחץ, אבל אין ברירה, הקדוש ברוך הוא גם נמצא פה. אז בלי לחשוב פעמיים הוא נעמד בצד והתפלל. אבל כיוון שהראש שלו היה בפגישה, אז הוא התפלל מהר בחופזה תוך חצי דקה וסיים את התפילה וחזר אליה. היא הייתה מאוד יראת שמיים ולא אהבה את הדבר הזה. אמרה, אני לא מקימה בחור, לא מקימה בית עם בחור שמתפלל מנחה ככה על הדרך. והודיעה לשטחן שהיא לא ממשיכה. שטחן לחץ אותה, למה? זה בחור טוב? היא אמרה את האמת. לא מצאתי בו איזושהי בעיית אופי נורא. פשוט, היראת שמיים שלו לא מספיקה בשבילי. השטחן היה עמיד, סיפר את זה לבחור. הבחור היה יהודי, והחליט לעשות מזה קטורת. הוא קיבל על עצמו לחזק את התפילה שלו ואת התפילה של אחרים. הלך וגייס כספים והקים בית כנסת. ובתוך בית הכנסת הזה עשה חדר תה, שאנשים יבואו ויהיה להם נוח ויהיה להם נעים. חלפו שנים, הוא כבר התבגר, הזדקן. הוא רואה בחוץ מודעת אבל. הוא מתקרב, הוא רואה אישה, השם מכה בו. והוא נזכר שזו אותה האיש שלפני עשרות שנים הוא נפגש איתה, הלכה לעולמה. פנה למשפחה שלה וביקש שהלוויה תעבור דרך בית הכנסת. עמיתה הגיע לבית הכנסת, הוא פתח את הדלתות, סיפר את הסיפור מה שהיה ביניהם לפני 50 שנה, 60 שנה, איך הוא זלזל בתפילה ואיך בזכותה הוא פיתח רגישות לתפילה. ואמר לה, את רואה, כל זה שלך. כל התפילות, כל הקולות שעולים מכאן, כל הבקשות שהתגשמו בזכות המקום הזה, הכל זה בזכות הרגישות שלך לתפילה, הרצינות שלך, עוררה אותי, ותראי מה קם על כל זה. זה הרעיון של הקטורת. עומד הכהן הגדול ביום הכיפורים ומזכיר לכולנו, הייתה שנה לא פשוטה, בסדר, זה עוד לא הסוף. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים ארוכים. תבנה על זה משהו. תקבל על עצמך תוספת שלא היית מקבל בזכות זה. הפכת זדונות לזכויות, יצרת קטורת. זה הצחוק של אלוקים. זה הרגע שאלוקים מתענג, כשאנחנו מביאים לו משהו שלא היה לו. תיקנו משהו שהוא לא יצר בעצמו, משהו שאנחנו הוספנו. זה הרגע של החידוש. נקרא, ויאמר אלוקים, אבל שרה אשתך יולדת בן, ומובאה מספר 4, וקראת את שמו יצחק. אומר רש"י, מה זה יצחק? על שם הצחוק. ועל שם, והוא אומר גם יצחק זה נוטריקון, זה ראשי תיבות, יוד ניסיונות, צדיק שנה של שרה, ולידת יצחק, חטא ימים שנימול וקוף שנה של אברהם. זאת אומרת, היצחק מסמל גם את הדרך המשונה שבה הוא נולד, והניסיונות שהוא עבר, וזה הכל חלק מהצחוק. כל החיים של יצחק הם צחוק אחד גדול, הם פלא אחד גדול, הם תעלומה אחת גדולה. אגב, בכלל בחיים, זה לא רק לגבי צחוק. מה מייצר הנאה? הנאה נוצרת מחידוש, יש ביטוי חסידי שאומר, תענוג תמידי אינו תענוג. אי אפשר להנות כל הזמן מאותו הדבר. הרי זה הרעיון של טהרת המשפחה. למה צריכים ליצור הפסקה? כי אי אפשר להנות כל הזמן מאותו הדבר, זה הופך להיות לא מעניין. אם אנחנו רוצים שמשהו יהיה מהנה, פיצה נחמדה, רק אם אתה כל פעם מריח ולא נכנס. אם אתה מתחיל לעבוד בחנות פיצה, היא מפסיקה להיות מעניינת, כבר לא יכול להסתכל עליה. פיצה מענגת, כי אף פעם לא קונים פיצה, רק ב... פעם בחצי שנה קונים פיצה, אז לכן היא מענגת, אבל אם תאכל פיצה כל יום, זה כבר לא יהיה מעניין. הנאה, התפעלות, ממה נוצרת התפעלות? מפלא. אם נראה בן אדם שרוכב על אופניים, זה לא מייצר התפעלות. אם נראה קוף שרוכב על אופניים, בקרקס, זה מייצר התפעלות. כל הנאה נוצרת מתפנית, מחידוש, ממשהו בלתי צפוי, מהפתעה. צחוק עשה לי אלוקים. אומר הקדוש ברוך הוא, זה הסיפור של העולם הזה. אני אוהב את העולם הזה כי הוא עולם ההפתעות. כי כאן אפשר ליצור חידושים. כאן אפשר ליצור מהפכות שלא אני יצרתי אותם, שאתם יצרתם אותם. ותאמר שרה, צחוק עשה לי אלוקים כל השומע יצחק לי, ממילא לאברהם, הניק הבנים שרה, כי ילדתי בן לזקוניו. אומר הרבי הרש"ב בחמישי לבית חב"ד בקונטרס ומעיין, צחוק עשה לי אלוקים. דווקא על ידי שם אלוקים שמכוחו נעשה מציאות היש וענייני העולם הגשמי והחומרי, דווקא מזה נעשה צחוק, דווקא מתוך ההסתר נעשה צחוק. הנה בהכנעת החומר ולהיות צור מרע ועשה טוב, מזה נעשים הצחוק והתענוג העליון. כשענייני העולם אינם מונים מתורה ועבודה, ואדרבה כל ענייניו כשאדם מפתיע, ולמרות הפיתוי, ולמרות המשיכה לביזנס והרצון להצליח, הוא עוצר ושם גבולות. ואדרבה, כל ענייניו נעשים בכוונה לשם שמיים, כמו אכילה שאינה לתאוות גופו, כי אם לקיום גופו, ובכדי שבכוח האכילה יוכל ללמוד ולהתפלל, וכן בעסק המסע ומתן שעושה הכל בתכלית ההכשר, וכוונת המסע אני ליתן צדקה. זה הרגעים שאנחנו מעוררים צחוק למעלה. כשעושים משהו מפתיע, משהו בלתי צפוי. זאת הסיבה לקיום כל העולמות. אומר הרבי האמצעי לוקח את זה לעניין הקטורת, אומר זה הרעיון של הקטורת. הקטורת זה חגיגה של היפוך, חגיגה של תיקון, חגיגה של יצירת טוב מתוך הרע. אומר האדמור האמצעי באתרת ראש עמוד 73, ידוע שהקטורת נעשה מיוד א' סממנים, שהם פסמים חריפים וקשים ואין בהם טעם כלל, והם נעשים בוסם להריח רק על ידי שהתערבו כל המינים יחד על גבי הגחלים ויצא אשן אחד מכולם יחד. וכן מספר היוד א' הוא כנגד יוד א' פעמים ארור, בכללו דפרשת אבו. וכאשר נהפכו מראה לטוב ומארור נעשה ברוך, הוא פועל הרבה יותר מהברכה שעל ידי קיום תורה ומצוות כסדרן. כמו הקטגור עצמו שנעשה סנגור. תארו לעצמכם שבבית משפט, הקטגור מרים ידיים ואומר, אני רוצה להצטרף לסנגוריה. זה משתיק את המשפט. אם הרע הופך להיות טוב, זאת ההוכחה הכי מקסימלית לאמיתותו של הטוב. כשבאים הכהנים ולוקחים את העשבים הכי נמוכים עם המספר הכי נמוך, ומצליחים להפיק מהם תרכובת נפלאה, זה הרגע שמשתיק את הקטרוגים, כי אפילו האויב נעשה אוהב. וזהו עניין סליחת האבונות ביום הכיפורים, שמאבונות עצמם נעשו זכויות על ידי הבידוד לתשובה. אפשר להוסיף מה...